חודש אלול מצד אחד הוא החודש האחרון שבו מסתיימת שנה, ולפי זה הייתה אמורה להיות עכשיו אווירה של סוף שנה. ואווירה של סוף שנה, אווירה של סוף, ומשום מה אנחנו נמצאים בחודש אלול והאווירה שמלווה אותנו זה אווירה של התחלה. חודש אלול מתאפיין באווירה של התחלה. אנחנו מתחילים את הלימודים בישיבה באלול, אבל זה מעניין שזה לא רק בישיבות. באיזשהו מקום עם ישראל מרגיש שצריך להתחיל את הלימודים באלול. אז מתחילים תמיד את כל שנות, את כל הלימודים בכל בתי הספר בחודש אלול. ובכלל ההרגשה היא במנהגים, באווירה של אנחנו מתחילים. מתחילים לשמוע את כל שופר, סליחות, הולכים עם התחלה חדשה. וזה בעצם מעורר אותנו להבין מה זה חודש אלול. כי לכאורה התחלה זה באלף תשרי. אז מה זה ההתחלה שלפני ההתחלה? חודש אלול זה התחלה שהיא, זה לא הסוף, אין אווירה של סוף. ולכאורה זה עוד לא ההתחלה. מה זה ההתחלה שלפני ההתחלה? אולי בלשון אחר אפשר לשאול, ראש השנה אנחנו מבינים למה הוא ההתחלה. היום הרת עולם, אנחנו פוסקים שהעולם נברא בראש השנה, בין אם נאמר שהעולם עצמו, שבריאת האדם הייתה בראש השנה, זה היום תחילת מעשיך, אנחנו נאמר. זיכרון ליום ראשון, זה היום תחילת מעשיך. טוב, אז אנחנו מבינים שלמה א' תשרי הוא התחלה. כי זה התחלת העולם, או התחלת האנושות. אבל לכאורה אלול הוא לא התחלה. כי לפני שנברא העולם, לפני שנברא האדם, לא היה כלום. לא היה שום דבר. לא היה עולם, ולא הקדוש, ולא בני אדם, היה רק את הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. אז בעצם מה זה, אז מה זה אלול? זה לפני שיש התחלה בכלל. זאת אומרת שאם ננסח את זה בצורה קצת יותר, קצת ציורית, כך כותב רב צדוק הכהן מלובלין, בצורה ציורית, מה הקדוש ברוך הוא עשה באלול שלפני בריאת העולם? היה איזה אלול כזה, זאת אומרת, עוד לא היה אלול במובן שאנחנו מבינים, אבל היה איזה אלול שלפני שנברא העולם, מה הקדוש ברוך הוא עשה אז? אין עולם. מסתבר הדבר שמה שהקדוש ברוך הוא עשה באלול שנברא העולם, זה תכנון. הוא תכנן, וחשב, מה הוא רוצה לברוא. זאת אומרת שאלול זה החודש של המחשבה שלפני המעשה. זאת אומרת שיש שתי התחלות. יש התחלת המעשה ויש התחלת המחשבה. כל פעם שאנחנו רוצים לעשות משהו בחיים, אז יש שתי התחלות, שתי נקודות התחלה. נקודת ההתחלה בתכנון ונקודת ההתחלה בביצוע. וחודש אלול הוא החודש שבו לא עושים כלום. זה לא חודש של עשיות, זה החודש שמבטא את המחשבה הקודמת למעשה. סוף מעשה במחשבה תחילה. אין מצוות בחודש אלו, אין הגדרות יותר מדי הלכתיות מה עושים בחודש אלו. ראש השנה צריך לתקוע בשופר, אחר כך יש הלכות של יום כיפורים, יש הלכות של חג סוכות, תעשה לך הרבה עשייה. אבל בחודש אלול אין איזו עשייה מובהקת. זאת אומרת שהנושא שלנו בחודש אלול הוא המחשבה, התכנון. ומכאן פתח לסוגיה מאוד רצינית, מאוד חשובה, בנושא התשובה. חודש אלול הוא חודש של תשובה. ואם אנחנו אומרים שחודש אלול הוא חודש המחשבה שקודמת למעשה, זה מלמד אותנו קצת על אופי התשובה. אופי התשובה בכלל ואופי התשובה בחודש אלול בפרט. כי לכאורה יש שאלה מאוד חשובה בהלכות תשובה. או יותר נכון, לא בהלכות תשובה, במהלך הנפש של התשובה. בתשובה יש שני מרכיבים. בתשובה יש מרכיב אחד של תיקון העבר, חרטה על העבר, רצון לשנות את העבר, להשפיע על העבר, להתמודד עם העבר, להתפייס איתו, לתקן אותו, להתוודות עליו, הרבה הרבה עיסוק בעבר. מצד שני, כל תשובה יש בה הרבה סוגיה של עתיד. מה אני רוצה לעשות, איך אני רוצה להיראות, מה אני מקבל עליי, איזה חלומות יש לי, תקוות, במה עוסקים ראשון, מה יריית הפתיחה, האם קודם כל לעסוק בתיקון העבר, בסיכום של מה שהיה עד היום, בחשבון נפש של מה שהיה עד היום, או שהעיקר הוא, נגיד, הפתיחה, המהלך המוביל צריך להיות העתיד. לאיפה אני הולך? מה אני רוצה? מה החלומות שלי? מה האתגרים שלי? להציב, לתכנן, לחשוב לאיפה הולכים, ומתוך זה שאני אתקדם אל העתיד, לתת אני גם מתמודד עם העבר שלי. הרב קוק באורות התשובה מעלה את השאלה הזאת. הוא מכריע שהעיסוק בעתיד קודם לעיסוק בעבר. התשובה של להבא, כך הוא כותב, קודמת לתשובה של לשעבר. זאת אומרת, אם אדם רוצה, הוא בעל תשובה, אדם רוצה להיות בעל תשובה, מגיע לפנינו יהודי, רוצה לעשות תשובה, ומי לא רוצה לעשות תשובה? ואפשר לפתוח חשבון על מה שהיה. יש כל אחד יש לו חשבון. עשיתי את זה ועשיתי את זה ואני רוצה לתקן את זה מה שהיה ולהתמודד. והרבה התמודדויות וחרטות ובירורים על מה שהיה. אנחנו נאמר, רגע, עצור. זה לא שזה לא חשוב, זה מאוד חשוב. ונגיע לזה גם בעזרת השם. אבל קודם כל צריך מנוף. צריך איזו תנופה. קודם כל צריך ליצור איזה מהלך חיובי, איזה תקווה, איזה עתיד. לאיפה הולכים? איזה מחשבה קדימה. חודש אלול זה חודש על המחשבה קדימה. זה המחשבה שקודמת למעשה, זה הקדוש ברוך הוא כמו שהוא ברא את העולם, לפני שהוא ברא את העולם. וכל אחד מאיתנו בחודש אלול, כאין הקדוש ברוך הוא לפני שהוא ברא. אנחנו הולכים לקראת שנה חדשה, אנחנו לא באווירת סיכום שנה שעברה. זה לא אווירה של אלול. אלול זה לא סוף, זה לא סיכומים של תחקירים של מה שהיה. עכשיו אנחנו עסוקים בהגדרת ציפיות, שאיפות, חלומות, תקוות, אתגרים לקראת השנה הבאה עלינו לטובה. מברכים כבר אחד את השני בברכות, התחלה, אווירת התחלה. זאת אומרת שהצעד הראשון שלנו בעולם התשובה הוא הצעד של העתיד. ומתוך העובדה שיש לנו עתיד, יש לנו תכנון על העתיד ורצון כלפי העתיד ותנועה אל העתיד, מתוך כך אנחנו נאזור כוח גם להתמודד עם העבר. מירב הוידויים, עולם הוידויים יהיה ביום הכיפורים. אחרי מסכת ארוכה אנחנו של עתיד, אנחנו נעסוק בעבר. נחדד את זה יותר. מערכת היחסים בין ראש השנה ליום הכיפורים. בראש השנה לא עוסקים בעבר בכלל. א' תשרי, אין עיסוק בעבר. לא מתוודים בראש השנה. בכלל כמעט לא עוסקים מה שהיה בחיים האישיים שלנו. והרבה הרבה מאופי התפילות הוא עתידני. תן פחדך השם אלו על כל מעשיך, ותן כבוד לעמך, ויראוך, והמון עתיד. ותמלוך השם לבדך על כל מעשיך. המון חלומות. כל קדושת השם, שאנחנו מעריכים מאוד ביום, בראש השנה, בתפילות, בקדושת השם, זה המון חלומות על העתיד. מלכויות, הרבה מאוד פסוקי עתיד. שופר הוא גם שופר של גאולה. ורק מתוך העיסוק בעתיד, בחלומות שלנו, בתקוות שלנו, מה אנחנו רוצים, לאן פנינו מועדות, אנחנו נוכל לבוא ביום הכיפורים, בעזרת השם, ולהתמודד עם העבר. צריך להתמודד איתו. לערוך חשבון על העבר, על מה שהיה, 10 וידועים, מפורטים ומדוקדקים. אבל זה אחרי 40 יום של עתיד. זה כמו שנשאל, אומר רב צדוק שם, איזה עולם קדם? האם העולם הזה קדם לעולם הבא, או שהעולם הבא קדם לעולם הזה? מה היה לפני מה? אז נראה לנו שהעולם הבא הוא אחרי העולם הזה. הוא אחרי. הוא בא. אבל זה לא נכון. העולם הבא קדם לעולם הזה. קודם כל כתוב ששמו של משיח קדם לעולם. והעולם הבא קדם לעולם הזה. הראיה, אנחנו נקראים בני עולם הבא. מה זה בנים של עולם הבא? שיש לנו אבא שקוראים לו עולם הבא, ואנחנו בנים שלו. זאת אומרת שהעולם הבא כבר היה, ואנחנו בנים שלו. זאת אומרת שהעתיד הוא בעצם נקודת המוצא. אנחנו מתחילים מהעתיד. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם הזה מתוך מחשבות עתיד. מתוך שהקדוש ברוך הוא יודע שהולך להביא משיח, ומתוך שהעולם הבא ברור ומצויר. והגמרא בפסחים אומרת שעוד לפני שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא כבר ברא את גן עדן ואת גיהנום. הכל העתיד כבר נברא. הכל ברור, בית המקדש, הכל נברא כבר. מתוך שהעתיד ברור לאיפה הולכים, מתוך זה באים לעולם הזה, לעולם המעשה. מחשבה תחילה. זה חודש אלול. מה זה תשובה לפי זה? תשובה קודם כל זה להצליח להרים את העיניים מעל ההווה, להרים את העיניים מעל המציאות העכשווית, מעל המציאות שבה אנחנו נמצאים, העבר שלנו נמצא והחיים שלנו נמצאים, להרים את המבט ולהתחיל לשאת עיניים אל עתיד אחר. משתחרר רגע אחד מהעבר ומההווה שלנו שמעיקים עלינו, ולהציב לעצמנו חזון, תקוות, שאיפות, חלומות, מה אנחנו רוצים? ציפיות. חודש אלול, חודש של ציפיות. הכי גבוה, הכי מרוממות. הדברים הכי גבוהים שאנחנו יכולים להוציא מקרבנו. עתיד. זה ההתחלה של ההתחלה. זה עוד לפני ההתחלה. זה הציפיות שלפני. לכל חודש יש מזל שמייצג, מבטא את עניינו של החודש הזה, מופיע בספר יצירה. במזל של חודש אלול זה אישה תרום נישואיה, שעוד לא התחתנה, עומדת להינשא. היא עוד לא נישאה, היא עוד לא בפועל חיה עם מישהו. אישה קודם נישואיה יש לה המון חלומות, יותר מגבר אפילו. נשים לפני החתונה, לפני שהן נישאות, יש להם המון המון חלומות. הן חולמות על איזה בית הן רוצות להקים, ואיזה משפחה, ואיזה ילדים, ויש להם המון המון תקוות וחלומות, ורודים ויפים. מלאים פרחים. הכל טהור, נקי, זך. מלא תקוות. זה היתרון. היתרון של בתולה ואיש לא ידעה. יש לה חלומות. וכל שנה בחודש אלול אנחנו נדרשים לשוב ולהתמקם בעמדה הזאת. לדמיין לעצמנו להיכנס לנעליים של קלה או לפני קלה. מישהי שהולכת להיות קלה. עם חלומות ותקוות ועתיד, ציפיות מאוד גבוהות. משהו מאוד זך וטהור ותמים, מאוד מאוד תמים. היא עוד לא צריכה להתאים את הציפיות שלה למציאות, לפני המציאות. זה הקדוש ברוך הוא לפני שהוא ברא את העולם. בספר היצירה, לא ברור מי כתב אותו, יש אומרים רבי עקיבא, יש אומרים אברהם אבינו, יש כל מיני מסורות. לכל חודש, לחודשי השנה, יש גם אות שמבטאת את מהותו של החודש. אנחנו יודעים שהאותיות שיש לנו, ולא סתם איזה סימנים גרפיים. אותיות שבהם כ"ב אותיות נבראו בהם שמיים וארץ. אותיות קדושות. הארי כותב שכשמסתכלים על האותיות של ספר תורה מקבלים מזה הערה. וכל אות גונזת בקרבה עולם שלם של רעיונות ותכנים. בצורה של האות, בשם של האות. בארמית אומרים אתה, נכון? אות לא אומרים אות, אומרים אתה. כי בארמית, ככה שלה כותב, שאתה זה בא. כמו שאנחנו שרים בליל הסדר, נכון? ואתה שונרה. אתה זה בא. אז אומר, מה זה אתה אות? זה משהו שבא אלינו, מביא לנו. מביא לנו דברים. כל אות מביאה לנו עולם ומלואו. ויש אות אחת שהיא מיוחדת ושונה משאר האותיות. האות יוד היא שונה לגמרי מכל האותיות. כל האותיות יש להם ידיים ורגליים. יש להם איזה משהו. א', יש יד פה, יד שם, רגל, ב', יש איזה צורה, איזה מבנה. משהו נעשה פה. משהו מצויר כאן, מתרחש. מסתכל על ג' זה נראה בן אדם הולך, אתה רואה למה, אתה רואה איזה מין מגדל כזה, אתם רואים, רואים משהו. אות יהודי כלום, אין לה רגליים, אין לה ידיים, זה רק ראש. אות יהוד זה רק ראש. גמרא במנחות קוראת ליהוד נקודה. גמרא במנחות קוראת ליהוד אות יהוד נקודה, זה רק נקודה. אין קווים. שונה משאר האותיות. אות יוד זה רק ראש, זה רק מחשבה. עולם הבא נברא ביוד. ביה השם צור עולמים, שני עולמים נבראו בשתי אותיות. עולם הבא באות יוד ועולם הזה באות ה'. והאות יוד היא האות של חודש אלול, כך כתוב בספר יצירה. מה זאת אומרת שהאות יוד היא האות של חודש אלול? האות, המהות, המשמעות, הסימן, הדגל של חודש אלול, אותות, אותות זה דגלים. הדגל של חודש אלול זה מחשבה שעדיין לא עוברת למעשה. שלא משועבדת לעולם המעשה. שהיא משוחררת מעולם המעשה. משוחררת ממה שהיה, משוחררת מהמציאות, מאילוצי המציאות, מכבלי המציאות. מחשבה בת חורין. רק ראש, בלי ידיים, בלי רגליים. רק חלום, רק תכנוני. הקדוש ברוך הוא לפני הבריאה. סוף מעשה במחשבה תחילה. תכנונים, חלומות, תקוות, מחשבות, רצונות, שאיפות. זה הצעד הראשון של השנה החדשה. צעד של מחשבה. לפני שאנחנו רצים אל דברים מעשיים, לפני שאנחנו רצים אל יוזמות מעשיות, מתכננים, חושבים מה אנחנו רוצים לשנות, איך אנחנו רוצים להיראות. אנחנו רוצים באמת להתחדש. בשביל להתחדש צריך לתכנן. אדם שלא מתכנן לא יכול לחדש דברים, הוא ימצא את עצמו בסוף חוזר על אותו דבר כמו עוד פעם. בשביל לחדש באמת צריך לתכנן. אדם שרוצה לחדש את הבית שלו, לשנות את כל המבנה של הבית, לשפץ אותו, אז צריך לשבת לתכנן, לחשוב טוב מה תכנן את זה, שיועצים. אנחנו לא ממהרים, חודש של תכנונים, לאט לאט הדברים יקרמו עור וגידים, לאט לאט אנחנו נבוא את ראש השנה, אחר כך לאט לאט את יום הכיפורים, מעשים, עוד יותר מעשים והרבה עשייה, חג סוכות. ובחג הסוכות אנחנו נעשה, חג סוכות תעשה, נבנה מודל של מה שאנחנו רוצים לתכנן, של התכנונים. סוכה זה לבנות בית חדש. יהיה לך את הבית שלך, עכשיו אתה הולך החוצה וכל שנה אתה יכול לבנות מה שאתה רוצה. אתה יוצא מהבית שלך, בוא תבנה איך מה שאתה רוצה לבנות. לא כתוב לך, אתה משוחרר, אתה לא צריך לבנות את אותה סוכה כמו שנה שעברה. לפרק כל שנה את הבית לבנות מחדש זה מאוד קשה וגם מאוד יקר, אבל לבנות סוכה כל שנה אחרת זה די פשוט. בוא תבנה את הבית שלך, מה אתה רוצה? יש לך חלומות, יש לך תקוות, בוא תבנה, תעשה לך, בוא ספחה. כשיש מחשבות ויוזמות ותכנונים, אז יש לנו חג שמר, בוא תעשה, תעצב לך איזה חיים אתה רוצה. וזה אמור להקרין אחר כך גם כשחוזרים הביתה. אתה רואה שזה מבנה שהוא כולו בנוי לפי חלומות, הוא לא בנוי לפי המציאות של העולם הזה. זה מבנה בעולם הזה שלא משועבד לכללי העולם הזה, זה מבנה עתידני שלקוח ממושגים מופשטים, לבוד, גודסי, גודחית, שלוש תפנות, שתיים וטפח, וזה שכח לו, וזה בית. מה בית? יכול להיות שאתה יושב במבנה שיש בו כמה עמודים וכמה חוטים, בסדר? ויש לך שבעה על שבעה טפחים וזה ארבעה טפחים שכח גם כן ככה, צילתה איכשהו שווה לך מרובה מחמתה, זהו. ואתה מברך ברכות וכל אכילה שאתה אוכל שם זה מצווה וקדושה, והשכח קדוש לפי חלק מהשיטות, גם הדפנות קדושות, שכינה נמצאת, ואתה מלא שכינה פה. זה לא בית של העולם הזה, זה לא מותאם לכללים של העולם הזה בכלל. לכן הסוכות זה חג של עתיד מאוד, אבל זה עתיד כשאנחנו ממש רוצים לצייר אותו בידיים, להמחיש אותו, לקחת את העתיד וממש לעצב אותו. הנה הנה אתה רואה, ככה אני רוצה שהחיים שלי ייראו, חיים שהם לא משועבדים לכלל העולם הזה, למציאות. אני מעצב, מה זה נקרא בית? הרוח מעצבת. חלום, אתה הולך לישון, זה מצווה. חלומות, הכל הכל קדושה, הכל לשם שמיים. שם השם נקרא על כל דבר שאתה עושה. זה פרי של חלומות, סוכה. סוכה זה בית חלומותיי. זה תוצאה של חלומות שחלמת. יש אנשים שרוצים לנות את בית החלומות שלהם, אתה יודע, כל מיני דברים מוזרים, כל מיני טירות גדולות עם חדרים. הנה זה בית החלומות של עם ישראל. בית המקדש נקרא סוכה. כי יצפנני בסוכו ביום רעי אסתירני בסתר עולו. כשחולמים חלומות ומקווים תקוות ויוצרים ציפיות, יש מנגינת העתיד שמלווה, מנגינת כל השופר שמלווה אותנו, מנגינה שלקוחה מעולם העתיד. ביום ההוא ייתקע בשופר גדול. מנגינה של הליכה קדימה, שיש תקיעה אז נע המחנה קדימה, ככה בפרשת בעלותך, תוקעים אז המחנה זז, נעים. אנחנו מתחילים מהעתיד. בכלל, עם ישראל זה עם שתמיד מתחיל מהעתיד. שאר העמים יודעים מה קורה בעבר, הם יודעים הרבה היסטוריה, והם כל הזמן מנסים לברר מה יהיה בעתיד. מאוד מסקרן אותם, מה יהיה בעתיד. הם הולכים לאסטרולוגים, וחוזים בכוכבים, הם הולכים לחוברי חבר וידעונים, ועוד מנסים לנסות לדעת מה יהיה, מאוד מסקרן אותם מה יהיה בעתיד, כי אין להם מושג, הם נבוכים, מה ילד יום, לאיפה העולם הולך. מנסים, מיטב המוחות מנסים לצפות מה, לאיפה המציאות הולכת, מה הולך לקרות. וזה מנהג של אומות העולם, כשמתחיל נגיד שנה חדשה, אז הם מראיינים כל מיני אנשים שמומחים לחזות את העתיד. הם אף פעם לא מצליחים. את הדברים הכי משמעותיים הם לא מצליחים לחזות. אבל אנחנו עם שהפוך. שהדבר הכי ברור והכי ודאי לנו והכי ידוע זה העתיד. העתיד אין לנו לגביו ספק. העתיד ברור כשמש. אם לא חשם לעולם, ברור לנו שהקדוש ברוך הוא ימלוך לבדו על כל הארץ. אין לנו ספק בזה בכלל. ברור לנו שיבוא המשיח, שתהיה גאולה. אין לנו ספק. בתפילות של ראש השנה אנחנו יוצאים מנקודת מוצא, עתיד ברור. ברור שהולכים לשם. ומהעתיד הברור אנחנו מותחים קווים אל ההווה שלנו. אנחנו לא חיים בעבר ובהווה ונסים לשער מה יהיה בעתיד. מנסות ליצור אותו. ומסתקרנים מה יהיה. אין לנו שום סקרנות על העתיד, כי אנחנו יודעים בדיוק מה יהיה בעתיד. אנחנו לא צריכים שום סקרנות, לשאול, ככה, ככה. ברור לאיפה הולכים. מתוך העתיד, מתוך שזה העתיד, אז ברור איך צריך להתנהל בהווה. אם הגאולה הולכת לבוא והמשיח הולך להגיע, ואת המקדש הולך להיבנות, בכל מקרה, בוודאי, אז זה משפיע מאוד, אליך אנחנו מתנהגים פה עכשיו בעולם הזה. לשם זה הולך. העתיד הוא ההתחלה, הוא לא הסוף. בלשון הקודש, העתיד נקרא אחרית הימים. ואחרית זה אחור. אחור זה מה שהיה. אז איך האחרית, זה הופך להיות הראשית. יותר מזה, כשהולכים אל העתיד, הולכים קדימה, נכון? קדימה, קוף ד' מהם קדם, זה מה שהיה בהתחלה, קדמון. זאת אומרת שכשאנחנו הולכים לעתיד, אנחנו בעצם הולכים לנקודת המוצא. כי העתיד הוא נקודת המוצא שלנו. אנחנו מתחילים מהעתיד. מהמחשבה שקדמה לעולם הזה, מהעולם הבא. תשובה קדמה לעולם. זה חודש אלול, תשובה קדמה לעולם. המחשבות העתידניות קדמו למציאות. ומהם אנחנו מתחילים, משם אנחנו יונקים. מיד אחרי תשעה באב, התחלנו במסכת של שבע שבתות, שמלווה אותנו בכל חודש אלול עד עשרת ימי תשובה. שבע דניחמתא. ומה שמאפיין את ההפטרות שמלוות את חודש אלול, כבר ראינו הפטרה אחת, יש עוד הפטרות. ההפטרות שמלוות את חודש אלול זה הפטרות מאוד מאוד של עתיד. החלומות הכי הכי עליונים של עם ישראל על העתיד. קראנו בשבת האחרונה, בשבת מברכים, ושמתי קדחות שמשותייך ושערייך לאבני אקדח וכל גבולך לאבני חפת, הרחיבי אל תיראי. וגם הפטרות של הפרשיות הבאות, הפטרות מאוד מאוד של עתיד נפלא של עם ישראל. התיאורים הכי מלבבים, הכי מרנינים של ישעיהו הנביא. זו המנגינה של חודש אלול. וזה מה שקוראים בהפטרה בשבת. פסוקי עתיד של ישעיהו הנביא. משם אנחנו באים. ככל שהעתיד ברור לנו כשמש, זה משנה מיד את כל פרצופו של ההווה. אם יהיה ברור לנו כשמש ששבוע הבא בית המקדש הולך להיבנות, וזאת האמת, שזה העתיד, אז ברור שאנחנו צריכים לעמוד בסטנדרטים. עוד רגע בית המקדש הולך להיבנות, אז צריכים להיות טהורים וצדיקים וקדושים, וכבר עכשיו חיים לפי רמה של בית המקדש. ואם עוד רגע מלך המשיח הולך להגיע והסנהדרין ישובו, אז הכל, איזה חיים אנחנו רוצים לחיות פה? ככל שאנחנו נעוצים בעתיד, ההווה שלנו בבת אחת מתרומם. כל הערכה שלנו להווה, כל המעמד שלו בעינינו, הוא משתנה לגמרי תוך רגע. ורק אחר כך אנחנו באים חשבון אל העבר. ומבררים מה היה צריך לעשות אחרת, ומה אנחנו מתחרטים, ואיך זה יבוא לידי ביטוי בעולם המעשה שלנו בעתיד. אבל קודם כל החלום, קודם כל התקוות. תקווה טובה לדורשיך ופתחון פה למייחלים לך. על העתיד כדאי לדבר. לא מספיק לחשוב על העתיד, צריך גם לדבר על העתיד. לשוחח על העתיד. לשוחח על הרצונות, לשוחח על המעלות, על האתגרים, על התקוות, לשתף. פתחון פה למייחלים לך. יש לנו ייחולים וצריך לפתוח את הפה. יש חשיבות מאוד גדולה לצעד הראשון של שנה חדשה, לצעד הראשון של כניסה לבית מדרש, למסכת חדשה, יש משמעות מאוד גדולה לצעד הראשון, איך הוא נעשה, באיזה אווירה, באיזה אתגרים, באיזה שאיפות. כשאדם בא, פותח מסכת, והוא חולם ושואף ומאוד מאוד רוצה ללמוד את כולה, לדעת את כולה. זה החלום שלו, זה השאיפה שלו, זה האתגר שלו. הוא מדבר על זה וחווה את זה, וזה מאוד מאוד משמעותי. אנחנו נמצאים במערכה מאוד קשה, שלא ברור איפה היא בדיוק עומדת. חלק מאוד מאוד קשה במערכה הזאת הוא היעדר חלום. היעדר חלום, היעדר תקווה. עם ישראל לא מדבר על החלומות שלו. כשעם לא מדבר על חלומותיו, על עתידו, אז הוא נבוך מול ההווה, כי הוא לא מדבר על עתיד, הוא לא משוחח על עתיד. כשהעם אומר אני רק רוצה שקט, זה לא שיחה על העתיד, זה לא עתיד, זה כלום. שקט, שקט זה בשביל מה? צריך שקט בשביל משהו. שקט זה לא מטרה, שקט זה משהו טכני לגמרי. שקט זה בשביל לישון, בין 2-4, זה לא, אין, מה עושים עם זה? עם מתכנן עתיד, מדבר על חלומות, חלומות סוערים, חלומות עתידיים, עם תקוות, עם אתגרים, מטרות. וכשלא מדברים על חלומות, אז יש מבוכה בהווה, אין כוח. עם שחולם לבנות את ירושלים, אז יגיע אליה, גם אם זה יהיה מאוד קשה. ועם שחולם להגיע עד נחל מצרים, אז הוא יגיע עד נחל מצרים, גם אם זה מסובך. אבל יש חלום, יש תקוות, יש עתיד. וכשאין דיבור על העתיד, אז אין יכולת להשתחרר מכבלי ההווה ומכבלי העבר. הוא משעבד אותנו, ההווה תוקע אותנו. הכללים של העולם הזה, והכללים של המציאות, ומה שאומרים, ומה ש... המציאות תקועה. אנחנו מסתובבים סביב עצמנו. ונדרשת מאיתנו, כדי לצאת ממעגל הזה, לעסוק בחלומות של עתיד, ולא להתבייש לדבר על חלומות העתיד שלנו, על התקוות שלנו. יש לנו תקוות בראש השנה, אנחנו נעסוק בהם, ובעריכות רבה, ובהרחבה, בתרועה גדולה. יש לנו חלומות שהם יותר והרבה הרבה יותר מאשר סתם שקט. הרבה 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 יותר מזה. ובין הזמנים היינו ברמת הגולן, ראינו פרות שוכבות באחו, שותות מים ואוכלות, שקט ודממה, מאושרות עד הגג, דממה, שקט שקט שקט, שוכבות ככה, לא חסר להם שום דבר בחיים. זה החלום שלנו? לשכב בדשא בשקט ולאכול ולשתות? שזה עם ישראל חזר לארצו, בשביל שיהיה שקט, זה הכל. זה מחייב אותנו, זה מחייב אותנו להציב כל תרועה רמה של חלומות אישיים וחלומות לאומיים. נכון? בחלום יש גם כאב. חלום יש לו גם אכזבות לפעמים. ויש את הקושי לממש. וחלום ותקווה זה דבר מאוד מחייב. ולא קל להשתחרר מההווה ובאמת להעז לחלום. אבל זה העתיד, זה מה שמרים אותנו, זה היכולת שלנו להתחדש. ליצור באמת שנה חדשה. גם לפרט וגם לכלל בעזרת השם. זה אחריות שלנו. רק מתוך התורה ומתוך התשובה יצמחו התקוות והחלומות של עם ישראל. וחובתנו להרים בכל תרועה את התקוות בכל הכוח שלהם, כדי שנצליח להיחלץ מכבלי ההווה וממנעולי אהבה, ובעזרת השם להביא גאולה לעולם. חודש טוב, בהצלחה, תעשו חי, תגדלו בתורה ועושים טובים.